אנחנו בספר יהושע, פרק י"ט, כן? דיזנף. כן, פסוק ממתת. ממתת, כן. ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה. ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון, בתוכם. מה זה לנחול? לא שנחלו בפועל, אלא שקיבלו מהנשיאים את החלקים ההם. על פי השם, נתנו לו את העיר אשר שאל, את תמנת צרח בהר אפרים, ויבנה את העיר וישב בה. כן, זאת אומרת, הוא קיבל את, על פי מה שהוא ביקש, גם השם נתן לו. יש איזו התאמה. כן, מה זה חשוב לציין? יכול שזה לא חשוב, נראה לי שזה בא לומר שהעניין של נחלת הארץ זה התאמה בין רצון השם לבין רצון העם. ולכן זה בא לידי ביטוי לפחות אצל המנהיג, שנותנים לו, על פי השם, את העיר אשר שאל. איפה זה תמנת סרח? במקום אחר כתוב שהוא נקבר בתמנת חרס. אז חרס, סרח, אותיות דומות, וזה, מראים את זה עד היום הזה בכפר כיפל חרס בשומרון. שם יש קבר יהושע בן נון, עד עצם היום הזה. ויש סיכוי טוב וסביר שזה אכן שם. כן. הוא משבט אפרים. אז מגיע לו נחלה בהר אפרים. אבל הוא מכל המקומות ביקש דווקא מקום ספציפי. לא שהוא קיבל יותר. הוא קיבל בהתאם גם לנחלת המרגלים. כתוב שיהושע בן נון וחלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם. מה זה חיו מן האנשים ההם? שהם קיבלו שטח המשתווה לנחלה של 10 המרגלים האחרים. כן, ויבנה את העיר וישב בה. אלה הנחלות. המלך לוקח ראשון בביזה. בביזה, אבל בארץ זה לא שלו, זה ארץ של השם. המלך נוטל ראשון בקרקעות שנכבשים מחוץ לגבול השבטים, זה כן. רמב"ם מפורש, הלכות מלכים, המלך בכל מקום שכובשים מחוץ לגבולות, אז הוא לוקח מה שהוא רוצה. מי אמר לך שהוא לא פתח ראשון? הביא בסוף, זה לא אומר שהוא... אין מוקדם ומאוחר בכתוב. למה לא מסכים? זה חזל אמרו, מה אתה? תלוי באיזה הקשר, לא תמיד אומרים אין מוקדם ומאוחר, אבל איפה שזה מתאים, מתאים, כן. במיוחד שבספר יהושע, אנחנו רואים שיש הרבה מאורעות מאוחרים שמובאים מוקדם ולהפך, זה לא...
בשמואל שנותן משפט המלך,
כן.
אז הוא נותן הרבה יותר דברים, ויקח את בניכם, שוריהם, ותורם.
כן, נכון.
אבל זה לא, גם כן כאן יש ציווי תורה, הוא לא יכול לקחת אישה של מישהו אחר, הוא לא יכול לקחת...
נכון, נכון.
לפי מה שמה שהוא אומר, שאפשר לקחת הכל כמעט. גם את האדמות וגם את...
תלוי, לצורך מה? למשל, לגבי האדמות. אתה רואה במשפט נבות, שמלך ישראל לא יכול לקחת גן ירק שליד הארמון שלו. לא יכול. נכון? כלומר, זה אפשרי רק אם זה צורכי המדינה. אם זה צרכיו האישיים, אז לא. נכון?
זה באמת שאלה, כי למעשה לפי משפט המלך שם, זה לא נראה.
למה? הוא יכול לקחת בנותו, אבל בסדר, אז שם שמואל מנסח את הדברים בסגנון מאיים, כדי להפחיד אותם. לכן הוא לא מציין את הסייגים. בסדר? טוב. אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשילו לפני השם פתח אוהל מועד. ויחלו מחלק את הארץ. פשוט, נכון? עכשיו, מה נשאר לעשות? ערי מקלט. ערי מקלט וערי הלוויים. נכון? זה עוד לא חולק. אז גם זה. וידבר השם אל יהושע לאמור. סגנון זה נדיר בספר יהושע. כן, זה סגנון שאנחנו מכירים אותו כלפי משה, נכון? וידבר השם אל משה לאמור. אבל כאן הוא בא לצוות עליו לעשות, לקיים מצווה שניתנה ישירות למשה. לכן אין פלא שהסגנון של הפנייה אל משה חוזר גם ביהושע. דבר אל בני ישראל לאמור, הנה, זה דוגמה. כן. תנו לכם את נערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה. לנו שמה רוצח מכה נפש בשגגה בבלי דעת, והיו לכם למקלט מגואל הדם. ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דבריו. ואספו אותו העירה עליהם, ונתנו לו מקום וישב עמם. הפסוק הזה הוא הרחבה של מה שכתוב בתורה. בתורה לא כתוב הסיפור הזה שהוא צריך לעמוד בפתח, להסביר למה הוא פה וכו'. כן? אבל זה תוספת. השאלה מה התוספת הזאת נותנת? למה הוא צריך לעשות את זה? שהעיר לא תתמלא בכל מיני אנשים שאתה לא יודע מכאן באו. אז קודם כל צריך שהוא ידבר, זה הגיוני. וכי ירדוף גואל אדם חרב, לא יסגירו את הרוצח בידו, כי בפלי דעת ייקה את רעהו, ולא שונא הוא לו מתמול שלשום. מה? ועדת קבלה. השאלה היא, האם אנחנו, על פי מה אנחנו קובעים שהוא רוצח בשוגג ולא במזיד? זאת אומרת, ואיפה הדיון הזה נעשה? בעיר, פתח העיר. אלא אם כן, זה נעשה כבר בעירו של הרוצח. יכול להיות גם כן. וכי ירדוף גואל אדם אחריו ולא יסגירו את הרוצח בידו, כי בבלי דעת ייקה את רעהו ולא שונא הוא לו מתמול שלשום. ואם הוא היה שונא לו, אז מה? מזיד? אז מה, זורגים אותו? שונא שהרג בשוגג, מה קורה? מה אותו כללים? יש לו דין של שוגג או של מזיד? מה? אז אתה אומר שוגג, אז למה צריך לציין והוא לא שונא לו? גם אם שונא לו, אתה לפי דבריך, יש לו דין של שוגג, מקבלים אותו בעיר מקלט. אז זה מחלוקת תנאים, נכון? יש מחלוקת תנאים מה עושים עם שונא שהרג בשוגג. בגלל זה. ויש דעה שאומרת ששונא שהרג בשוגג, אין לו עיר מקלט. לא גולה, מצד שני, גם לא נהרג. אבל מה? גואל אדם יכול לפגוע בו. כן. כלומר, זה מצב אמצעי. למה? כי הוא קרוב למזיד. כי הוא ממש שונא, אז זה נכון, הפעם זה היה בשוגג, זה יכול היה להיות גם במזיד. לכן, האדם הזה, אז מה יעשה? אומר הרמב״ם, ישמור את עצמו. כן. וישב בעיר ההיא, עד עומדו לפני העידה למשפט, עד מות הכהן הגדול, אשר יהיה בימים ההם, אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נס שם, משם, ואז אסור לגואל כבר להרוג אותו. מה? נכון, באמת ככה כתוב במשנה, שאחד שוגג ואחד מזיד מקדימים לעיר מקלט. ואז שולחים בדין אליהם כדי להוציא אותם משם ולדון אותם, לשפוט אותם. נכון, אבל זה יכול להיות גם אחרת. כלומר, הסיטואציה יכולה להשתנות. כדי לדון. לדון אותו. מה, שבית המשפט יזיז את עצמו? מה? מה פתאום? מה, זה גמול השתלמות הם מקבלים על זה? לא. כן. למה נשפט צדק? עכשיו בואו נסביר לך משהו. קודם כל אסור לשנוא יהודי. סתם ככה. דבר נוסף, זה שבכלל רוצח מקבל עיר מקלט. זה גם בונוס. מעיקר הדין, צריך להרוג אותו גם אם זה שוגג. נכון? הרי בדיני מזיק. אם אני מזיק בשוגג, משלם? אדם הוא עד לעולם. משלם גם אם היה בשוגג, נכון? נכון. אנוס. אז זאת אומרת, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין עיר, בין ישן. אז יוצא לפי זה שאם האדם הרג בשוגג, צריך להרוג אותו. זה שהתורה חסה על דמו ונתנה לו עיר מקלט, זה בגלל התחשבות, אומניות קוראים לזה. אבל אם הוא שונא, למה שהתורה תתחשב? כן? מה אתה אומר?
בעצם אני קצת לא מבין בזה, כשנובן על רוצח בשוגג.
כן.
זה לא מצווה להרוג אותו.
רוצח...
הנקודה מה שאני מנסה להגיד, אם הוא מזיד מובן מלא, מגיע לו מוות. אבל אם הוא בשוגג, אז יש איזה מצווה ללכת גואל אדם שיבוא, אם יחפש לו כל מקום עם סכין שחיטה. אם כתוב כי יחם, שכתוב שם אז כי יחם, כי יחם לבבו, זה באותו עמדה, אבל אני לא יודע, יש איזה מצווה ממש?
אתה שאלת שתי שאלות שונות. שאלה אחת הייתה, האם זה נכון מה שאתה אומר?
אני לא יודע, אני שואל.
אתה שאלת שתי שאלות שונות.
כן.
אמרת בהתחלה, הרי אין מצווה. אחר כך שאלת, האם יש מצווה?
אוקיי.
אז על מה אני צריך לענות?
מה שאני טועה.
לא טעית כלל, כי שאלת נכון. אבל השאלה היא, מה אתה שואל? אני אגיד לך. יש מחלוקת תנאים. האם יש מצווה על גואל אדם להרוג את הרוצח בשוגג? להלכה, אם זה היה שוגג, אין מצווה. אם זה היה מזיד, זה מצווה. מצווה. מצווה על גואל אדם. מצווה על גואל אדם. עכשיו נשאלת השאלה, איך גואל אדם עושה את זה? הרי איך הוא יודע שהרוצח היה מזיד? איך הוא יודע שהרוצח היה מזיד? עושים משפט, נכון? אז אם הבן אדם בבית הדין, עכשיו במשפט, הבן אדם הגיע לבית הדין, שומרים אותו על ידי שוטרים, נכון? אז פתאום אומרים, זהו, אתה משוחרר, ואז גואל אדם מחכה לו ביציאה מבית המשפט? מה הסיטואציה בכלל, נכון? לא, אבל הסטנדרט, הסטנדרט. מה פתאום שהוא יברח? מה, בית דין כזה לא יודע לעבוד כמו שצריך?
כל כלא בעולם, אחד שלו מחומר.
כן? כן, אין... כולל בתי המשפט הפדרלי, בתי הכלא הפדרליים בארצות הברית, הכל? יפה. כן, טוב. התשובה היא שכאשר מבצעים את הגזר דין בבית הדין, מי שמכובד זה גואל אדם. מכובד. בדרך כלל, למשל, בדיני סקילה, יד העדים תהיה בו בראשונה, נכון? כלומר, מי הורג את הנידון? העדים. בדיני רציחה זה גואל אדם שהורג. לא רצה גואל אדם, אז העדים.
כן? וואלה, זה אכזריות כאילו לכל העם, זה משהו פה לא בסדר.
מה אכזריות פה?
אוקיי, אם אני ברואה משפט, יאללה, תפקו בו אבנים, כאילו, מה זה מחנך את האנשים, תבין?
מה, 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 לא, 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 לא הבנתי מה שאתה אמרת.
אתה אמרת, סוכנים אותו באבנים, העדים שבמשפט, נכון?
העדים, כלומר, מי שראה אותו עושה את העבירה. למשל, אני רואה מישהו, אני רואה למשל מישהו, אני עד, ואני רואה שהוא עבד עבודה זרה. או גילה עריות, או חילל שבת, או כל דבר מהסוג שחייבים עליו, סקילה, נכון? ואז אני אומר, אני והעד השני מעידים בו, מטרים בו, וזה לא אכפת לו, הוא עושה בכל זאת, אנחנו נקרים אותו לבית הדין. אנחנו מעידים בפני בית הדין, האיש הזה עשה כך וכך. בית הדין משתכנע שזה נכון, אומרים, טוב, הוא חייב מיתה, בסקילה. נו, מי מבצע? יש תליין?
אני לא מתאים. אם תפקידו לא יצלח לי... נשמע לי כמו המוסלמים, כל
העניין
הזה.
לא, סליחה, סליחה, סליחה.
אנחנו עכשיו מסתבטים למוסלמים, ומה פעם
ש... רגע, אני רוצה להגיד בדיוק, מה הנקודה שמפריע לך בדיוק? אני אסביר לך למה. כי, לא, רגע, תן לי לגמור את ההערה שלי. גם לך מותר לדבר, וגם לי. כן? רגע, תן לי לדבר. כן? כי כשאתה אומר שמשהו מפריע לך, השאלה היא, האם זה בדברים שאמרנו, או דברים שהשתמעו מכלל דברינו? כלומר, האם מה שמפריע לך זה שזה העדים שסוקלים, או עצם זה שסוקלים? כל המערכת הזאת של סקילה לא נראית לך.
כן.
נכון. מה? לא, אתה צודק. היא לא נראית גם בעיני התורה, לכן התורה לא עושה את זה.
אז למה היא מדברת על זה?
זהו, זה למה היא מדברת על זה. כדי לעשות לעצמה יחסי חוץ גרועים. בוא נסביר לך משהו. יש, מצד אחד, אתה אומר ככה, מי שמחלל שבת חייב סקילה. זה כבר לא נשמע יפה, נכון? כלומר, אתה אומר, יהדות נוהגת, צורה ברברית, סוקלים בן אדם. מה הוא עשה סך הכל? הוא סך הכל תחן את הפלפל בצלחת שלו. נכון? מה שהוא רצה לעשות בשבת. זה תוכן. חייבים על זה סקילה. נכון? אז יש כאלה מתחינות קטנות, מכיר? מכיר או לא? כן, כן, מכיר. הרבה אומרים לו, אסור, אסור משום תוכן בשבת, אם תעשה את זה אתה חייב סקילה, אנחנו ניקח אותך לבית דין. לא אכפת לי. עשה את זה, חייבים לסקול אותו. עכשיו, אז כבר היהדות עשה לעצמה שירות גרוע, בזה שהיא מציגה את עצמה כברברית. עד כאן נקודה ראשונה ברורה? כן. נקודה שנייה, אם אתה מגיע להלכה, אתה רואה שזה לא קורה אף פעם. כלומר, יש כל כך הרבה מחסומים עצמיים שההלכה העמידה בפני עצמה כדי לא לסכול, כך שהאפשרות שנסכול בן אדם היא לא ריאלית. אז מה עשינו? גם עשינו לעצמנו שירות רע שהצגנו את עצמנו בצורה ברברית, ב' אנחנו לא יכולים לממש את האיומים של עצמנו. אז הרסנו לעצמנו בשני הצדדים. אז פה השאלה היא יותר גדולה. למה היהדות מדברת בשפה כל כך אגרסיבית כשהיא לא מסוגלת לממש את איומיה ורק עושה לעצמה public relations גרוע כמו שאתה אמרת, נכון? אז עכשיו זו השאלה שלי. כן. אתה רוצה תשובה?
השאלה שלך כן.
כן. התשובה היא שזה שהתורה אמרה שחייבים סקילה על תחינה של הפלפל בשבת על גבי החביתה, זה לא, בסדר, על גבי התשומת, זה לא כדי שאתה תפחד מלעשות את זה שמה תסכל. כן? שמה תפחד מן האבנים. כי הרי כל אחד יודע שבית הדין לא יעשה את זה. אלא למה זה נאמר? כדי להראות את חומרת המעשה. רוצים להגיד, אתה יודע כמה שזה חמור לטחון בשבת? חייבים על זה סקילה! לא בגלל שאנחנו רוצים עכשיו שתפחד, תרעד, שמה ניקח אותך לבית הדין ונסקול אותך באבנים. אלא כדי שתבין עד כמה שזה חמור לחלל שבת. זה מה שרוצים לומר. מובן? לא, אבל סליחה, האם הבנת מה שאני אמרתי? בסדר. זאת אומרת, לפי מה שאני אמרתי, יוצא שלא סוקלים אף בן אדם. נכון? בסדר. מה? זה נכון ולא נכון, ואתה תסביר. יפה, פרש.
קודם כל, דוגמה שהרב מביא, זה כמו אחת שניהם ימשוך, ואחת שניהם פרש שניהם לא שיניים.
נכון, בדיוק זה.
מה? עכשיו, הדבר הזה יכול לעבוד פעם אחת, הוא לא יכול לעבוד לאורך זמן. זאת אומרת, באיזשהו שלב, אחר כך אני אומר, עזוב, זה שטויות.
נכון.
אתה שם איזשהו רף גבוה, אי אפשר לבצע אותו.
נכון. נכון. ולכן, באמת, כל הסיפור הזה של סקילה מעולם לא נעשה כדי לאיים. זה בגלל שאני אמרתי. כן, הוא מבהיר, כי אם אמרו סקילה, תראה איזה זעזוע היה לו כשהוא שמע סקילה. לא, אבל אחרי שהוא שומע את ההסבר שלי, אז הוא מתעלה אל דרגה של הכרת תרבותית עליונה, שהוא נמנע מלחלל את השבת מפני הערך של שמירת השבת. מה? לא הבנתי את הבעיה שלך.
הגישה הזאת, אני אומר, של לבוא ולהגיד, אתה עושה כמה וככה, זה חויב סקילה, אתה מבין כמה זה חמור?
למה לא?
אני מעדיף את הגישה הזאת שלה, אתה יודע, איזה זכות זאת, כאילו...
זה הרבה יותר חלש. להגיד שדבר הוא זכות, זה הרבה יותר חלש מאשר להגיד שההפך הוא חמור.
להתחבר לזכות, בוא נגיד
ככה. באמת. ככה זה עובד, ככה זה עובד באנושות. זה אתה מדבר בגלל שאתה אדם נעלה. אז בגלל שאתה אדם נעלה, אז אצלך החיוב העצמי והערך, זה מה שפועל, זה מה שעובד עליך. זה המדרגה של הדור. אבל אם אתה מדבר במבט היסטורי כולל, זה לא ככה עובד. כן?
לפי
השיטה
של
הרב,
למה צורך נבחר של סקילה, שריפה, הרג, המג?
נכון, יש דרגות
של... כל אחד ילמר סיפור.
לא.
חושב שלא שריפה, יותר חמור מסקילה.
ודאי. ודאי. יש אפילו בית קברות, כתוב במשנה, יש בית קברות לנסקלים ונשרפים, בית קברות לנהרגים ונחנקים. כן? מה צריך לתת כבוד לבן אדם, הוא רק נחנק, לא נשרף. מה אתה מערבב את הקברים ביחד? כן?
והרוצח בשגגה. אנחנו רואים שמונס משמע שהרוצח הורג אותו בדרך, או אנחנו גם מסובבים לעשות שילוט בדרך. לדרכים נערים. כמו שהרב הסביר, מצב אידיאלי, יש בדין, הרוצח מוסד במקום הורגות.
נכון.
הגואל אדם.
נכון.
אז איזה מצב זה שהוא הולך לדין לעצמו במשפט?
לא.
הגואל אדם?
לא הבנתי. גואל אדם.
מתי הוא אמור לרצוח את הבן אדם בלי הבדין? אסור לו.
אסור לו בלי הבדין, כי אחר כך... אלא אם כן ברור לו לחלוטין. והוא צריך להביא ראיות אחר כך. שזה היה מזיד, וזה...
זה
מסכסוך
משפחות. מה הדבר הזה?
הוא אצל הרבה, הוא מהרג יקרו, אז הוא רגע
קצת בשביל זה לבדוק?
אי, עשה, אני קצת לא מבין אותך. אני לא מבין אותך. כי בין שזה היה שוגג, בין שזה היה מזיד, מותר לגואל אדם להרוג אותו. נכון? זאת אומרת, השאלה היא האם הוא מקיים בזה מצווה או לא מקיים בזה מצווה. אם זה היה מזיד, הוא מקיים מצווה. אם זה היה שוגג, הוא לא מקיים מצווה. נו. נו. לא. לא הבנתי, בלי כוונה אף הגרזן. אבל השאלה היא, למה לא דאגת שהגרזן יהיה בסדר?
אבל התורה אמרה, יש פה פתרון.
יש פתרון, הפתרון זה שהוא יברח.
יברח.
יברח. זאת אומרת, כדי שהפתרון יהיה משמעותי, צריך שיהיה אפשר שגואל אדם ירוג אותו. לא. אם זה היה אנוס למשל, לא ירצח אותו. או אם זה היה בהגנה עצמית, לא ירצח אותו. זה בכל הסיפור שם עם יואב בן צירויה, שהוא הרג שלא בצדק. נכון? כן, בבקשה. נכון. יפה. זה התפקיד של התורה שבעל פה. נכון. זה התפקיד של התורה שבעל פה להרחיב את הכתוב בתורה. מכאן שיהושע, יש לו משנה גם כן, יש לו תורה שבעל פה גם כן, והראיה, כך כתוב. בסדר? התורה שבעל פה הזאת נאמרת לו בנבואה במקרה הזה, אבל יש פה משהו, כן. טוב, מכאן שהתורה שבעל פה צודקת, כשהיא מרחיבה דברים של התורה שבכתב. כן. אם הוא היה אנוס? אדם שהרג באונס.
כן. אדם רצח אחד שרצח באונס.
אז במקרה הזה הגואל אדם יחייב מיתה. אם הוא הרג שלו מן הדין, יחייב מיתה.
אז הוא הרוצח.
אז הוא הרוצח. ואז הוא צריך להימלט מגואל אדם של ההוא. כן. של גואל אדם? כן, היו. 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 כן, כן, כן. בית דין שמחייב מיתה, כן, היו. היו גם מקרים כאלה. היו. אבל מעט מאוד. כן. למשל, יש לנו שני מקרים של סקילת מחלל שבת, שמתועדים במקורות שלנו. שני מקרים. ובשני המקרים האלה, האיש לא היה חייב סקילה. האחד זה המקושש, שלפי הדין לא היה חייב סקילה, כיוון שלא אמרו לו מה מיטתו.
לא אמרו לו את חומר הזהו.
לא, הוא ידע שחייבים מיטה, רק הוא לא חיה, הוא לא ידע איזו מיטה. ואם הוא לא יודע איזו מיטה, פטור. ואף על פי כן הרגו אותו. שתיים, יש בגמרא בסנהדרין על אחד, מעשה באחד שרחב על סוס בשבת בימי יוונים. והביאו לבית דין וסקלו אותו. ולא מפני, אבל זה איסור דרבנן. לרכב על סוס בשבת, זה איסור דרבנן. והגמרא אומרת, לא מפני שראוי לכך, אלא מפני שהשעה ראויה לכך. כלומר, היה צור, זה היה חלק מהמלחמה נגד היוונים וכו' וכו'. כלומר, כנראה, הרכיבה על סוס הייתה הזדהות עם השלטון היווני, וזה היה חלק מהמלחמה. במילים אחרות, שני הפעמים שבהם כן הרגו, זה היה נגד ההלכה. בסדר? לא שלא היה צריך לעשות, אבל זה נגד ההלכה הסטנדרטית, נאמר. בסדר? יש מקרים, יש מקרים. כן, כן, לא יודע, יש מקרים שאנחנו חורגים מן הדין, אבל צריך לדעת שזה חריגה. כן, זה או הריגה או חריגה. כן? זה כמו במטען חורג. שאם זה נופן עליך, זה חורג אותך. כן. היו מקרים, גם במלחמת העצמאות, לא? היו מקרים של משפט שדה בתוך המחתרות.
כן,
כן, מקרה מפורסם עם יצחק שמיר, זכרונו לברכה. כשהוא היה ראש הלחי, כן, כן, הוא הרג מישהו שם, בחוף של אשדוד, אני חושב שזה היה משהו. מה? לא, 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 היה מישהו בתוך המחתרת עצמו. שכחתי את השם שלו.
יהודי.
כן, כן, כן. טוב. אז איפה היינו? פסוק, כן, היינו בפסוק ו'. וישב בעיר ההיא עד עומדו לפני העדה למשפט, עד מות הכהן הגדול, אשר יהיה בימים ההם. אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נעש משעה. למה צריך עד מות הכהן הגדול? מה הכהן הגדול קשור לעניין? הוא לא התפלל עליהם. שמה, מה לא התפלל? מה, אבל זה לא תלוי בו לכאורה. זה לכאורה לא תלוי בו. וכי זה תלוי בו שאנשים לא יחטאו? למה הוא לא השתדל? בגמרא, הוא לא השתדל... לא, סליחה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל נגיד במקרה, הבן אדם רצח, עוד לא שפטו אותו, מת הכהן הגדול. עומד כהן גדול חדש. כן? עכשיו, הוא צריך לתמות הכהן הגדול השני. לכאורה, מה עשה הכהן הגדול השני? הרי הוא לא היה בזמן הרציחה. אתה אומר ככה, יש אחריות של הכהן הגדול על אנשי דורו. אם אדם רצח בשוגג, סימן שהוא מזלזל בחיי אדם. הוא לא דדק כמו שצריך את הגרזן, או את המעצורים של האוטו. כן, כן. לכן, יש איזו קורלציה בין ישיבתו בעיר מקלט לבין חייו של הכהן הגדול. עכשיו, מה קורה עם אדם? הכהן הגדול היה צריך לחנך. נכון. עכשיו, נשאלת השאלה. אדם שרצח בשוגג, וקצת אחרי שהוא רצח, מת הכהן הגדול, ואז שופטים אותו. עוד לא הספיקו לשפוט אותו. הוא יושב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול הבא. מה הכהן הגדול הבא היה צריך לעשות? הרי הרציחה הייתה לא בזמן הקדנציה שלו. נכון. נו, אז מה התשובה? זה מעניין. הוא לא התפלל שהוא יצא זכאי בדין. הוא היה צריך להתפלל שאותו אדם ששופטים אותו עכשיו על רציחה בקדנציה הקודמת יצא זכאי. לא, אז זה מעניין, רק ככה רש"י כותב, הוא צריך להתפלל שיצא זכאי. השאלה במקומה, כן, זה תמוע מאוד. אבל הכוונה היא כנראה שבדיני, כשאתה בא לשפוט בן אדם, יש לפעמים צדדים לכאן ולשם, נכון? כי הרי מה זה פה שוגג? מה האפשרות האחרת? או מזיד, או? או מזיד, או? או? אנוס. נכון? יש לנו שלוש מדרגות, כן? מזיד, שוגג ואנוס. יש גם קרוב למזיד, אבל מה זה היה עוזר? התפילה של הכהן הגדול. אלא הכוונה שהכהן הגדול היה צריך להתפלל שהשופטים ידונו את השוגג הזה כאנוס. וזה בהחלט יש מקום לסברה לכאן ולשם. נכון? לכן הוא חייב. מעניין. טוב, זה לא הטיית דין, זה הטייה על ידי תפילה. אז כנראה שזה לא ככה עובד. טוב. ויקדישו, עכשיו, מה עם שלושת ערי המקלט במזרח, במערב ארץ ישראל? ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי. מה? מה הבעיה?
למה?
אחראי מת.
הכהן לא עושה את מלאכתו כמו שצריך עם אוזנם.
מה?
איך הדבר הזה...
זה מחנך את הכהן הגדול, למה? כי כולם מתפללים שהכהן ימות. נכון? הרוצח בשוגג, הוא כבר תקוע בעיר הזאת, בגלל זה הוא מפסיד את העבודה שלו, את המעמד שלו וכו'. רק מחכה דבר אחד, שהכהן הגדול ימות. וכל הרוצחים בשוגג מתפללים שהכהן הגדול ימות. נכון? ולכן גם המשפחה של הכהן הגדול היו מביאים מאכלים וכל מיני בונוסים לרוצחים בשגגה, כדי שלא יתפללו, כדי שיתפללו עד רבה שהבן יאריך ימים, כדאי להיות בעיר מקלט, תראה איך שמפנקים אותך. בסדר? זה כמו יוצר איזה מין הוויה כזאת, איזה מין ברית מוזרה בין המשפחה של הכהן הגדול לבין הרוצחים בשוגג. דברים מעניינים קורים פה. לובי. לא, מה יש לו כסף לכהן הגדול? מה אתה חושב? הוא עשיר. כן? כתוב, הגדול מאחיו, גדליום של אחיו, שצריך לתת לו ממון כדי שיהיה עשיר מאוד וכו'. אז זהו, אז כשהוא מת, נגמר הסיפור. מה? לא, כי אנחנו דאגנו לזה שחייו תהיינה בדאגה. בסדר? אף על פי כן, אנשים היו מוכנים לתת הרבה כדי להיות כהן גדול. עם כל זה. טוב. ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי איפה זה קדש בהר נפתלי? מכירים את הקיבוץ מנרה, כן? ברכס רמים. כן. אז זה שם. פעם קראו לקיבוץ הזה רמים, אגב. וחזרו לקרוא לו מנרה, בגלל שאנשים לא רצו להגיד שהם מרמים. כן.
ברומניה.
בדיוק. אז זהו, שם ליד קיבוץ מנרה יש חורבת קדש. זה קדש נפתלי. בצד הישראלי, בצד הישראלי. בצד הישראלי זה קרוב לגבול לבנון של אצבע הגליל, זה מקום גבוה דווקא. מאוד גבוה.
אגב, המילה קדש מופיעה בהרבה אגרות אחרות, שהיה המון ערים בשביל או קדש או קדש או...
בספר יהושע גם ראינו.
גם בספר...
כן, אני אגיד לך, אבל גם בספר יהושע מצאנו איזה 10 מקומות שונים שנקראים קדש. או קדש. כן. לא רק בספרות החיצונית, גם בתוך התנ"ך. יש הרבה מקומות שנקראים קדש. ולא רק בתורה, יש לך קדש ברנע, ויש לך קדש סתם, נכון?
והשם הזה קדש, זה מצד של הבדלה כאילו? קדש בגליל,
בגלל שהוגדל מקום? לא, המקום כנראה כבר קראו לו קדש, לפני כן. כן? כלומר, יש הרבה מקומות שנקראים קדש או קדש. למה? כי היו מקדשים אותם. זה מקומות שראו בהם קדושה. כמו שיש לך הרבה מקומות שנקראים בערבית, חרם, נכון? חרם, מקום שמקדשים אותו. גם הר חרמון, כן? חרמון זה כנראה הר שהיה מקודש בעיני הכנענים הקדמונים. היו מקדשים אותו, הוא היה חרם לשם, או חרם לאלים שלהם להבדיל. כן? אז זה החרמון. אז יש קדושה, כן? מה המקום?
אבל אנחנו נקראנו בכל מקום סניר, או משהו כזה, בתורה
הוא
מופיע בשם הרחם.
בתורה, וחרמון, כן, וסיון, וסיריון, נכון? אז יהיה נקבודו בפרשת חוקת, שם יש הסבר, צידונים, וגם בפרשת דברים, צידונים יקראו לחרמון סיריון וכו'. כן. מעבר לגבול, למשל,
יש איזה קבר של, זה מחלוקת מה זה, אבל יש איזה צדיק תנא?
יש כמה תנאים שקבורים בדרום לבנון, כן, נכון. אז מה הבעיה? זה לא יודע בדיוק מה, אבל כן צריך לבחון את זה. יש בכלל, מה שאנחנו קוראים דרום לבנון, מבחינה גיאוגרפית היסטורית זה לא לבנון בכלל. זה הגליל. כן, הרי הגבול שהיום בין ישראל ללבנון הוא גבול מלאכותי לחלוטין. כן, הגבול של הגליל זה נהר הליטני. נכון? נהר הליטני זה הגבול של הגליל. מה?
אז למה היה אפו וכל הזמן האלה הם לא היו...
אתה מדבר על הרי החוף. אתה מדבר על החוף. אני מדבר, אבל הר הגליל זה יחידה אחת, והיו יהודים בחצביה, כידוע, בימי רבנו יוסף קארו, יש לו התכתבויות עם יהודי חצביה. אגב, חצביה מוזכרת גם בברייתת התחומין, כן? גם בספרי וגם בתלמוד הירושלמי, נקרא חספיה. חספיה. כן? אז זה... כך שלא יספרו לנו סיפורים. יש גם בבקעת עיון, יש שם מקום שבו היו, איפה שמרג' עיון, כן? זה היה מקום מלא ביהודים בזמן התנאים. יש גם, טוב, היו גם יהודים בלבנון סתם, למשל בחמדון, עד מלחמת לבנון הראשונה, מה שנקרא שלום הגליל, היו יהודים בחמדון, וגם בבירות. כן? טוב. זה נכון. נכון. טוב. אז ויקדישו את קדש. היו גם יהודים עד למרגלות החרמון, בכפרים של למרגלות החרמון, עד שנת 1911. עד שם, עד אז היו עדיין יהודים שם, מהעת העתיקה. ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים. ואת קריית ארבע היא חברון בהר יהודה. מה המרחק בין חברון לבין שכם בקו אווירי? 100 קילומטר. 100 קילומטר. כן, 100 קילומטר. מה המרחק בקו אווירי משכם עד קדש? 100 קילומטר. זה מפתיע מאוד, איך עם האמצעים שעמדו בימי קדם, בתקופת יהושע, הצליחו לעשות את הדיוק הזה. לא אומר שזה בדיוק על הקילומטר, אבל קרוב מאוד. מה? הילם תצה. לא, זה מפתיע מאוד. איך הם צריכו למדוד? כן, יכול להיות שהם... מה? לא, יכול להיות שהם השקיעו באמת מאמצים מיוחדים, אבל זה לא פשוט, כן? שבדיוק 100 קילומטר ו-100 קילומטר. עכשיו, כתוב, זה כדי לקיים את מה שכתוב בתורה. ושילשת את גבול ארצך. מה זה ושילשת את גבול ארצך? הגמרא במנחות אומרת שאותו מרחק שיש מהדרום עד חברון, יש מחברון עד שכם ומשכם עד קדש ומקדש עד צפון. יוצא לפי זה, מה האורך של ארץ ישראל לפי השיטה הזאת? בואו נבדוק, מדרום עד חברון, כמה? 100. מחברון עד שכם?
עוד 100.
משכם עד קדש? ועוד מקדש עד צפון, אז כמה? 400. כלומר, האורך של גבול השבטים, כן, לא של ארץ ישראל כולה מהנילוס ועד הפרת, כי זה הרבה יותר. אבל אם אנחנו אומרים, מדרום יהודה עד צפון נפתלי, זה צריך להיות 400 קילומטר. עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון, יוצא שהגבול הדרומי של ארץ ישראל נמצא באיזשהו אזור במחטש הלבן, באזור, ומצפון זה בין בירות לטריפולי. יש מחטש כמו המחטש הלבן. יש הקטן. כן, אז אחד מהם קוראים לו גם לבן. משהו באזור שם. זה לא מגיע עד מחטש רמון, מגיע קצת יותר צפונה. זה האזור של... באזור ירוחם בערך. קצת מדרום לירוחם. וזה מגיע עד איזה אזור שנמצא בין טריפולי לבירות. שם בערך, שם זה הגבול הצפוני. מה? זה במסכת מנחות. כן? שמדרום עד חברון, כמחברון עד שכם, משכם עד קדש, ומקדש עד צפון. יוצא לפי זה שהאורך של ארץ ישראל 400 קילומטר. כן? לפי זה מובן מדוע התורה קוראת לארץ ישראל ארץ טובה ורחבה. איך היא רחבה? לכאורה היא ארוכה, נכון? תלוי איך אתה מסתכל. הרי המפות, המפה לפי התנ"ך, היא פונה מזרחה. יוצא לפי זה שארץ ישראל היא צרה. עבור המסתכל, כלומר המסתכל פונה קדימה, אז הוא רואה ארץ צרה, אבל היא רחבה מצד האורך שלה. בסדר? ארץ טובה ורחבה. איך מדדו? תראה, זה אפשרי למדוד, עם חבלים וכדומה, אני חושב שזה בהחלט אפשרי. עשו חשבונות, כן? הרי סך הכל הם באו ממצרים. במצרים המציאו את מדע הטריגונומטריה, אם אתה יודע, כן? של מדידת מרחקים וכדומה. הרי את הפירמידות בנו בצורה מדויקת ביותר, אז ברור שהמידע הזה, איך למדוד, היה בידי אבותינו, זה לא בלתי אפשרי. כן, מה אתה אומר?
אם אתה יכול לקבוע מקום של ספינה בלב ים רק על פי כוכבים, אז אותו דבר אתה יכול גם ביד
כן, השאלה אם הם ידעו את זה, השאלה אם הם ידעו את זה. כן? אז כנראה שלפחות חלק מן העם, איזה אליטה, ידע למדוד, לפחות בשביל חלוקת השבטים וקיום מצוות עיר מקלט, עשו מאמץ מיוחד. כן. כן, לפי זה, כן. עכשיו, יש פה שאלה. אם זה נכון, שהתורה, למה התורה אמרה לחלק שלוש ערים? כדי שאם מישהו ירצח בצפון, לא יצטרך לרוץ עד הדרום. והוא רוצח בדרום, שלא יצטרך לרוץ עד הצפון. מה המרחק שאנחנו נותנים לו כדי לרוץ?
100
קילומטר. למשל, אם הוא רצח בגבול הדרומי, יש לו 100 קילומטר לרוץ עד חברון. ואם הוא רצח בין חברון לשכם, 50? אז זה לא פייר.
נכון.
יוצא לפי זה שהעיר שכם מיותרת. אם ושילשת גבול ארצך,
שם היה
אז הגמרא אומרת שזה נכון, אבל שכם נפישי רוצחים. יש יותר רוצחים שם. זה ממש לא מובן. אז מה אם יש יותר רוצחים? כל רוצח הוא רוצח לבד, לא? חוץ מזה מדובר על רוצחים בשוגג. אז איך יש יותר... רוצח בשוגג, מה זה משנה צפיפות אוכלוסין? הרי הוא עצמו רוצח לבד, הרי אם אתה רץ, זה לא משנה אם יש מסביבך הרבה אנשים או מעט אנשים. מה, רק אם כן אתה נכנס להמון, כן? כלומר, אם אדם רוצח, הוא רץ, לא משנה אם מסביב לו יש הרבה אנשים או מעט אנשים. מובן, זה לא מובן הסיפור הזה. אז יש פה כמה שאלות. א', מה זה הסיפור הזה שבשכם יש יותר רוצחים? אני מדובר ברוצחים בשוגג. אלא כנראה, שבמקום שבו רוצחים בשוגג הרבה, זה סימן שיש הרבה רציחה במזיד. כי חיי אדם הם זולים, ולכן גם אדם שלא מתכוון לרצוח במזיד, לא שם לב אם הגרזן שלו תפוס כמו שצריך או לא, כי לא אכפת לו שמישהו ימות. זה גם יכול להיות שזה אופייה של שכם, שהוא מקום מועד לפורענות. אבל צריך להבין, בסופו של דבר, איזה רוצחים יש שם? רוצחים בשוגג. אבל זה בגלל שיש שם גם הרבה רציחה במזיד. דבר, ובאמת למה מועד לפורענות? מה מיוחד בשכם? שהיא בדיוק באמצע של ארץ ישראל. נכון? לפי זה היא בדיוק באמצע. עד היום הזה יש ליד שכם גבעה קטנה שנקראת רס טבור. שעליה נאמר כנראה בספר שופטים, הנה העם יורד מטבור הארץ. כן, זה בדרך לאלון מורה. יש שם איזה גבעה קטנה, כזה תלולה כזה, נראה כמו טבור. כן, אני ראיתי את הגבעה הזו, נקרא רס טבור. זה נקרא טבור הארץ, המקום המרכזי. מקום שהוא האמצע של הארץ, הארציות, היא שמה חזקה. ואיפה שיש הרבה אחיזה של הארציות, שמה יש הרבה אלימות. יהויין, קין והבל. עובד האדמה הוא הרוצח. אז שמה יש יותר.
כן.
מה? הבורסה, כן, 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 מבחינה כלכלית, כן, בכלל. העיר היותר חילונית אצל הערבים היא שכם. היותר דתית היא חברון. כן, זה, עניין, עד היום הזה, כלומר, יש השפעה של הגיאוגרפיה, של המבנה, של ההרים וכו'. יש יותר מסגדים בחברון, עכשיו, מאשר בכל ארץ ישראל. עכשיו, אבל לא ענינו עדיין על השאלה שמדוע נותנים לו 50 קילומטר. כן? מה התשובה? אנחנו רוצים להקל עליהם. כלומר, זה כמו בגזירות דרבנן. זה אם אתה אומר מישהו, נגיד, בספק דרבנן, לכולה. למה? אבל אולי הוא יעבור על איסור דרבנן. טוב, כנראה שחכמים לא אכפת להם שהוא יעבור על איסור דרבנן אם זה היה מספק. אז אותו דבר, אם בגלל שחברון רחוקה מן הדרום 100 קילומטרים, פחות אנשים ינצפו, זה לא כל כך נורא, כי יש, ממילא אין הרבה מקרים כאלה. מה שאין כן, במקום שיש בו הרבה מקרים כאלה, אנחנו רוצים להקל יותר, זה הכוונה. לכן נותנים לו 50 קילומטר. הוא יכול לברוח או לשכם או לחברון, אם הוא הרג באמצע, בין שכם לחברון. מובן? טוב.
שאלה אם הוא רוחני או שהוא...
מה?
אם הוא הרוצח בשגגה הרוחני, אם הוא החברון, אם לא...
אז לשכם, כן, נכון. זה יותר מה הוא רוצה, כן? זה כמו שכתוב, שאם התלמיד רצח, אז מגלים רבו אמו. כן, הוא לא יכול להסתדר בלי רב. כן? ואם הרב רצח, אז מגלים ישיבתו אמו. הרב לא יכול בלי הישיבה. כלומר, יש גם דואגים לתנאים של הבן אדם.
כל הדין הזה שנעשה עכשיו...
נכון, כל האזור מסביב לשכם, הוא יש בו ריבוי רוצחים. בין מצפון לשכם, בין מדרום לשכם.
מהצד הזה.
שכם היא במרכז המעגל. כן, אז מלא זה...
לא הקימו את הקזינו
בשכם. כן, כי בשכם לא רוצים לבזבז את הכסף. ביריחו הייתה שמה זונה, נכון? כמו שזה, רוחב, נכון?
זה גם מקום מלומד בניסים.
מלומד בניסים.
להביח בקזינו
צריך להיות מסגדות. כן, בסדר. זה מה שכתוב שמה. הקזונה יעשה את אחותינו, נכון? זה קזינו, זה דבר. כן. עכשיו, כן. אז איפה היינו? ומעבר לירדן יריחו מזרחה, נתנו... את בצר במדבר במישור ממתי ראובן, ואת רמות בגלעד ממתי גד, ואת גולן בבשן ממתי מנשה. מה? מה פתאום? המשפט הזה לא מובן. מי נתן את בצר, את רמות ואת גולן?
משה.
משה? אז מה אתה אומר נתנו? אז אני אגיד כבר משה נתן. מה?
שם הייתה הבטחה, עכשיו אני מוש.
כתוב שמשה יחילה כבר שלוש ערים, נכון? אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. אז מה אתה אומר שפתאום יהושע הוא זה שנותן את הערים האלה?
נתנו,
זאת אומרת כבר נתנו. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, חז"ל אומרים שערי המקלט שבמזרח הירדן לא קלטו. עד שלא יקדישו את שלושת הערים שבעבר הירדן המערבי, שלושת האלה שבמזרחי לא קולטות. נשאלת השאלה, אז למה משה בכלל יבדיל אותם?
עשה מצווה.
אומר מה שאני יכול לעשות. מכאן שאם אתה לא יכול לעשות מצווה בשלמותה, אתה עושה חלקה. נכון? וזה דוחה אם כן את הטענה הנלוזה, לפיה מותר להחזיר שטחים. מדוע? כי ממילא המצווה לכבוש את כל הארץ. כיוון שלא כבשת את הכל, אז ממילא גם במקצת אתה לא מקיים. זה לא נכון. אתה רואה שמשה, אף על פי שלא יכול לקיים את כל המצווה, מקיים חלקה. נכון?
גם בעבר
הירדן? מה? גם בעבר הירדן זה 100-100-100, זה במקביל לשלושת הערים. מעניין אגב, חיפשו הרבה זמן את רמות ואת בצר, יודעים איפה זה. אבל איפה זה גולן, הרבה זמן לא ידעו. כן? איפה העיר גולן. אז מה שעשו, מדדו. מדדו פשוט על פי מפה, בדיוק מול רמות, מול קדש נפתלי ומול רמות, עשו פשוט חיתוך, ומצאו במפות ישנות של הסורים, בנקודה שמה, שמתחבר, כתוב שמה תל ג'ולן. כן? לא מצאו שמה שום דבר, אבל שמה במפות העתיקות, כתוב תל ג'ולן. אז מכאן, מכאן שהייתה העיר גולן שם, במקום הזה, והשם נשמר בסופו של דבר. כן. אלה היו הרי המועדה לכל בני ישראל, ולגר הגר ותוכם, לנוס שמה, כל מכה נפש בשגגה. ולא ימות ביד גואל אדם עד עומדו לפני העדה. עד כאן להיום. שלום.